המשך לימודנו המרתק בספר בראשית פרק למד ב' בפסוק ה'. יש לציין שבחלק מן המהדורות פסוק ה' הוא כאן פסוק ד'. מדוע? בגלל שהמספור של הפסוקים משתנה ממהדורה למהדורה. הכל מתחיל באשמת הפרק הקודם. הפרק הקודם הלו הוא פרק למד א', יש בו 54 פסוקים, אבל בחלק מן המהדורות יש בו 55 פסוקים, ואז זה דוחה את המספור של פרק למד ב'. אז ככה זה. אבל לפי המהדורה שלפניי, מהדורת ברויר של מוסד הרב קוק, זה פסוק ה', ויצב אותם למור. נכון, לשם הגענו. ויצב אותם למור. כה תאמרון לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. ויחר עד עתה. עכשיו כל המידע הזה הוא קצת לכאורה מיותר. כן? מה הוא רוצה לומר עם לבן גרתי? אמרו חז"ל, גרתי, הכוונה, לא דרתי. זאת אומרת, הייתי שם באופן זמני, אם כן, מימשתי את הזהות של גר. גר יהיה זרעך בארץ שלהם. לעומת עשיו, שהוא מתיישב. אנחנו למדנו שהזהות האנושית מורכבת משני חלקים. כמו שלימד אותנו אברהם אבינו. גר ותושב. כלומר, גר ותושב אנוכי, אמר אברהם. זאת אומרת, מה זה גר ותושב אנוכי? אני גר מצד הנשמה שלי. אני בעולם הזה מרגיש איזושהי זרות, איזושהי גרות. אבל מצד הטבע אני תושב של העולם. ואז יוצא שיש באדם איזשהו מאבק בין גירותו לבין תושבותו, והיותר פשוט זה לבחור. יש כאלה שבוחרים להישאר גרים, יש כאלה שמעדיפים להיות תושבים, אבל הזהות האנושית השלמה היא המתח שביניהם, גר ותושב אנוכי. למדנו שגם אברהם אבינו רצה ללמד את זה את בני דורו, לכן הוא הוסיף עוד מילה, עמכם. גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם כאלה. לא נחזור על התגובה שלהם, מה הם אמרו על זה, אבל גם פה אפשר לומר שבין יעקב לעשיו יש כמין חלוקה טבעית, שיעקב מימש את צד הגר שבאדם, ועשיו את צד התושב שבאדם. לכן אומר, עם לבן גרתי. עכשיו, מה זה ויחר? ויחר ממה? בחרתי לשוב. זאת אומרת, הציפייה הייתה שיעקב לא יישאר גר, אלא שיהיה גם תושב. זאת אומרת, הוא צריך להתמודד עם, לא רק עם הנפש, אלא הוא צריך להתמודד עם המקום. הוא צריך לעבור, אפשר לומר, ממקצוע ההיסטוריה למקצוע הגיאוגרפיה. והמעבר הזה ממצב שאפשר לומר שהוא במידה מסוימת רוחני, אוורירי, תיאורטי של הגר, אלא מצב של מי שמתמודד עם המקום, זה מעבר מאוד מאוד לא פשוט, הוא האתגר של הקדושה. כלומר, למצוא קדושה בזמן, זה קל. קדושה בנפש, גם כן. קדושה במקום, קשה. אם זה קשה, זה סימן שזה האתגר. זה כמו לצאת מן הרווקות. להישאר רווק, זה קל. להתחתן, קשה. אבל זאת המטרה, כן? להיפגש עם הארציות. יש ספר של אברהם יהושע השל, יהודי, פילוסוף, אקזיסטנציאליסטי, היה בארצות הברית הרבה זמן, והוא פיתח שיטה בספרו על השבת. הוא טוען שעם ישראל ממקד את המבט שלו על הזמן. הזמן, הנפש. הוא מביא לזה ראייה. הדבר הראשון שהתורה מכנה אותו בשם קדוש, הוא זמן. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אחר כך אנחנו מוצאים אלפי שנים מאוחר יותר, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם כן, יש אנשים קדושים, נפשות קדושות. אבל מקום קדוש, המשכן, זה רק בגלל החטא, חטא העגל. כלומר, בגלל איזושהי חולשה של נפש האדם, הייתה השלמה עם הנטייה הפגנית של האדם, ולכן הופיעה גם קדושת המקום. דברים האלה אין להם שחר, ואולי בהזדמנות אנחנו גם נסביר מדוע זה לא נכון. אבל המונותאיזם העברי תובע דווקא את האחדות המלאה. אם יש קדושה, אז יש קדושה בכל. ובמיוחד במקומות שקשה לך לראות שם הקדושה, קדושת המקום. ולכן המשימה העיקרית של עם ישראל היא המשימה לצאת מן הגלות אל קדושת המקום. לכן יש כאן בדברי יעקב אבינו, ואיחר עד עתה, ביטוי לרתיעה של אברהם יהושע אשל צאצאו של יעקב, אחרי אלפי שנים, כן? הרתיעה מהמפגש עם הארץ. יש יהודי אחד שכתב בהוצאת עם עובד מאמר, שבו הוא אומר, אני ביחס לארץ ישראל, אני כמו משה בהר נבו. לא רע. הראיתיך בעיניך. ושם לא תעבור. למה? כי אם אתה נכנס, זה כבר מחלל. תעבור, זה עבירה. לכן הוא אומר, אני רואה את ארץ ישראל מרחוק, לא יכול לממש. כמו משה. לא רע. הוא יכול היה לומר, עמוס עוז, שהוא מתכוון, שהוא כמו המרגלים. אבל הוא העדיף לומר כמו משה רבנו, יותר מכובד. אבל יש רתיעה קבועה. אנחנו רואים שהשורשים של הרתיעה הזאת נמצאים גם פה. ויחר עד עתה. אנחנו נראה שהרתיעה הזאת היא מולידה משבר. אתם זוכרים שראינו את הפסוקים הקודמים, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ראינו איך פירש אותם הרמב״ם. איך פירש הרמב״ם, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, שזה בעצם כותרת לסיפור של המאבק עם המלאך על נחל יבוק. כן, ויפגעו בו, שון פגיעה, כפשוטו. הוא נפגע על ידי מלאכי אלוהים. מה גורם לפגיעה? יש כנראה איזשהו קשר בין הפגיעה על ידי מלאכי אלוהים לבין האיחור, ואיחר עד עתה, ההתעכבות הזאת. כן, מתעכב, כותבים את זה, להתעכב מם תף עין כף, כן, בית. כן, למרות שקוראים לו יעקב בקוף, אבל הוא מתעכב בכף. כי אם לא, זה היה נעשה קוביה, אם הוא היה מתעכב בקוף. ובכן, ויהי לי שור וחמור. כמה שברים היו לו? הרבה. אז למה הוא כותב שור? תגיד, שברים. לא, שור הכוונה, זה הסוג, המין. כן? ממין השור, כן? זה מה שנקרא יחיד של ריבוי קיבוצי. והיה לי שור וחמור, צאן, ועבד ושפחה. אז יש לו בעלי חיים, ויש לו גם אנשים. ואשלחה להגיד לאדוני, מה הוא שולח? אנחנו נראה בהמשך שהוא שולח בהמות, ולא שולח אנשים. נכון, זה דבר מעניין. הוא אומר, יש לי בהמות ואנשים, ואני שולח לך בהמות. כלומר, אנשים אני לא נותן. מה? יש להם רועים, אבל הרועים לא נשארו אצל עשיו. זה מה שאין כן, הבהמות. עכשיו, זאת אומרת שיש אצל העברים דבר מאוד מעניין. כשיש לך, כשאתה מקבל מאחרים, אתה מקבל גם בהמות וגם אנשים. כמו שפרעו נתן לאברהם. אבל כשאתה נותן, אתה נותן בהמות ולא נותן אנשים. זה חד צדדי. זה לפי העיקרון שאחר כך מופיע בתורה. לא תסגיר עבד אל אדוניו. זאת אומרת, אם מישהו ברח אליך, הוא נשאר אצלך. אתה לא מסגיר. בהמות, אפשר לתת בהמות. ואני שור וחמור, צאן ועבד לשפחה, ויש לך להגיד להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. בדרך כלל כשרוצים למצוא חן, זה בעיני מי? בעיני השם, נכון? ונוח מצא חן בעיני השם. ואילו כאן יעקב רוצה למצוא חן בעיני עשיו, איך זה יכול להיות? אני, אם הייתי שואל את יעקב, אבינו, יעקב, לפני מי צריך למצוא חן? הוא אומר בעיני השם, מן הסתם, לא? ואילו כאן, הוא מנסה למצוא חן בעיני עשיו? מאוד מוזר. טוב, אם תסתכלו לרגע אחד, בפרק... בפרק למד ג' בפסוק י' ויאמר יעקב, אני כאן עושה דילוג גדול שלא כהרגלנו, אבל מותר לי לפעמים, פרק למד ג' פסוק י' ויאמר יעקב, אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. זה ביטוי חריף ביותר. כלומר, הוא אומר, אני רואה אצל יעקב, אצל עשיו, אני רואה את פני אלוהים. לכן הוא שולח לו מלאכים, שולח לו מנחה. בעצם כמעט מקריב לו קורבן. מה זה הדבר הזה? מיוחד יש לנו הלכה ידועה שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע, נכון? וכאן הוא אומר, ראיתי פניך. אומר רבי צדוק מלובלין, אמר את זה כנגד ניצוץ הקודש שהוא ראה בעשיו. עכשיו זה, אם כן, אנחנו רואים פה התמודדות מאוד מעניינת. יש אצל עשיו נקודה של קדושה, ואיתה יעקב צריך להתמודד. אתם זוכרים ש... הראש של עשיו, נכון. אתם זוכרים שראינו שיעקב יצא לבית לבן כדי להוכיח את עצמו מבחינת העליונות המוסרית שלו ביחס לעשיו. נכון? והוא מוכיח את זה. כשנולד יוסף, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן. אם יעקב היה יוצא מיד כאשר יוסף נולד, מן הסתם אי אפשר היה לעשיו לעמוד מול יעקב. אבל כאן יש איחור, ובאיחור הזה בינתיים לעשיו נוסד צבא, יש לו כבר צבא, יש לו כבר עוצמה. העוצמה הזאת היא לא רק פוליטית, היא גם עוצמה שמבטאת איזושהי עליונות מוסרית שיעקב צריך להתמודד איתה. וכאן מתחיל הדיון. וישובו המלאכים אל יעקב למור. בנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך. וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד. ויצר לו. שני ביטויי פחד. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. מה יותר חריף, וירא או ויצר? ברור ש... ויצר. וירא, אדם מתיירא מסכנה שבאה אליו מבחוץ. זה נקרא וירא. ויצר לו זה מבפנים. זה במעמקי הנפש, בקישקה, כפי שאומרים בערבית צחה. זאת אומרת שהוא מבפנים גם חש איזושהי מועקה מלבד היראה החיצונית. אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, כאן חטא יעקב. זה חטא. עכשיו, נשאל את השאלה, למה הוא ירא? הגמרא שואלת במסכת סנהדרין, איך מצד אחד נאמר, ושמרתיך בכל אשר תלך? מצד שני, וירא יעקב מאוד ויצר לו? איך אפשר? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אומר התלמוד, שהיה מתיירא, שמה יגרום החטא. עוד לא מובן. על איזה חטא מדובר? אם מדובר על אתה אומר, החטא היחיד שיכול להיות לו, האיחור, כי הרי כתוב, אם לבן גרתי, חזל דרשו, תרייג מצוות שמרתי. אז אם תרייג מצוות שמרתי, גרתי אותיות תרייג, אם כן, אין לו חטא. אין שום עבירה. אז למה הוא מתיירא מן החטא? הוא אומר בעצמו, אין לי חטא. אלא מה שאתה אומר, אם לבן גרתי, ואף על פי כן, ואיחר עד עתה, זה החטא. לכן יש חשש שמה ייפגע. אז זה לימוד מאוד מאוד מעניין. אנחנו לומדים מכאן, הרי זה ארכיטיפוס של כל ההיסטוריה היהודית. יש זמן שבו צריך לצאת מן הגלות, אם אתה מתעכב יש סכנה. מה הסכנה? כן? כסתכלו בפסוק י"ב, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויכני עמי על בנים. מה, ממה מתיירא יעקב? שמה יקרה לו? שואה. כלומר, מגיע הזמן לצאת מן הגלות ויש עיכוב. יש סכנה של שואה. אז פה עולה שאלה גדולה. אז למה הוא עשה את זה? למה התעכב? אז כתוב בתורה, לא צריך בשביל זה מדרשים, כתוב בתורה, הוא התעכב בשביל הצון. עוד 6 שנים כדי שיהיה צון. למה זה חשוב הצון? הצון זה, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, ניצוצות הקודש שבתרבות של לבן, כלומר אותם הערכים שצריך להביא מהגלות, לכן אומר, אסור לשכוח שמה כבשה אחת. אם אני אשכח אפילו כבשה אחת, אז אני צריך לחזור לקחת אותה עוד פעם. לכן הוא רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה. כיוון שהוא רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה, אז הוא לא יכול לכוון בדיוק את הזמן, לכן הוא מתעכב. אתה אומר שזה צריך. זהו, הוא התעכב, אבל קצת יותר מדי. כי זה העניין, שמוכרחים להתעכב, השאלה היא כמה. וקשה לכוון. כיוון שקשה לכוון, דווקא הצדיקים יש להם נטייה להתעכב יותר מאחרים, כי הם יודעים הייתי אומר, המשימה האידיאלית הזאת מוטלת עליהם, ולכן הם עלולים להיפגע. כן, זה מה שהגמרא אומרת, שאביי אמר, מי שיש לו תורה ומעשים טובים, לכאורה לא צריך להיפגע, ואז אמר לו, רבא, שמא יגרום החטא. כן? כלומר, זה חטא של הצדיקים. כן, בבקשה.
אני שמתי לב, בהרבה מקומות ששמתי שמיות, כל זמן, שמתי לב שבכל מקום שהיה אנטישמיות, מוכנים היהודים לקבל את זה ולחיות עם זה, זה יעבור. אבל כשפוגעים להם בכיס, הם מתחילים לברוח.
כן, אבל השאלה היא למה? כלומר, האם זה רק בגלל שהיהודים הם אוהבים כסף?
לא.
או שמה, הם יודעים את האמת, שממונם של צדיקים חביב עליהם מגופם. כלומר, הם מודעים לכך שיש בתוך הממון הזה, יש ערכים שנמצאים שם. קיבלתי מייל לפני יום מאדם שבא בטענות חריפות נגד העם היהודי, שכל מה שמעניין אותם זה לעשות כסף. כן. אבל צריך להבין, היהודים, בצל החוכמה, בצל הכסף, הם יודעים למצוא את היסוד של הופעת השכינה בעולם. כן, ובכן, זה גם מה שקורה גם ליעקב, גם פה הוא אגב מתעכב בגלל פחים קטנים, אותו סיפור, כן, כן. לא, 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 אנחנו לא נרחיב בזה, כי כבר דיברנו על זה בהרחבה, כשלמדנו את הפסוק ואחריכן יצאו ברכוש גדול. והביאור שלנו לפסוק הזה נמצא מוקלט בארכיון, הכל נמצא, אין שום צורך לחזור על זה. בסדר. אם כן, וירא יעקב מאוד, ויצר לו. ממה הוא ירא? ממה יצר לו? אמרו רבותינו, מובא ברש"י, וירא שמא יהרג. הגיוני. אדם יוצא למלחמה, מטבע הדברים, יש חשש שהוא יהרג. אז ויירא שמה יהרג. ויצר לו, אומר רשי, שמה יהרוג לו. רשי לא אומר את זה. רשי אומר, שמה יהרוג הוא את אחרים. כן? לגבי יהרג, רשי לא כתב שמה יהרג על ידי אחרים. שמה יהרוג, מה הוא יהרוג את עצמו? ברור שאחרים. רשי כתב שמה יהרוג הוא את אחרים. אפשר לומר בפשטות, כי רשי כתב בלי ניקוד. אז יהרוג, יהרג, כותבים את זה אותו הדבר, לכן היה צריך להוסיף את המילים את אחרים. אבל רשי זה לא, זה לא סתם, כן? כן, שאלה זו. תשאל פעם שלישית? טוב. שאלה זו נידונה בהרחבה בשיעור הקודם. הלא הוא בארכיון. הלאה. וירא יעקב מאוד ויצר לו, וירא שמה יהרג, ויצר לו שמה יהרוג הוא את אחרים. מי זה אחרים? בכל מקום בדברי התנאים, שכתוב אחרים אומרים, בגמרא נאמר אחרים זה רבי מאיר. כלומר, יעקב צר לו שמה יהרוג את רבי מאיר. ככה זה יוצא. רבי מאיר עוד לא נולד אז, כן? אז איך יעקב מפחד להרוג את רבי מאיר? רבי מאיר הוא, לפי הגמרא, צאצא של נירון, הקיסר. ונירון הוא צאצא של עשיו, מאדום. אם כן, אם יהרג עשיו, יהרג רבי מאיר. וזה מה שיעקב אבינו מפחד ממנו. אתם מאמינים לזה? איך אפשר? מה, הוא חושב על איזה תנה שהוא לא נולד? איך יעקב בכלל יכול לדעת על התנה הזה? אלא הכיוון הוא אחר. איך יכול להיות שמנירון קיסר תצא נשמה קדושה כמו רבי מאיר? זה סימן שבתוך עשיו יש קדושה. והקדושה הזאת היא הצד האחר, לכן זה נקרא אחרים. כן, לא יהיה לך אלוהים אחרים. איפה? על פניי. אבל מאחוריי אפשר. כלומר, צד, מה שנקרא אצל חכמי הקבלה, סיטרה אחרה. הצד האחר. הצד האחר של מה? של האלוהות. כלומר, האלוהות מתגלה גם אצל עשיו, בצד האחר, האפל, אבל זה נמצא שם. במילים אחרות, אם נעשה מזה רציונליזציה, יעקב מודע לזה שיש אצל האויב ערכים. כן, בראשית המאבק הישראלי-ערבי, היה מאוד קל, הישראלים הטובים, הסוציאליסטים, יפי הבלורית והתואר, הם נלחמו נגד כוחות אפלים, רעים, ברבריים, כן? דמוניזציה של האויב. אנחנו הטובים הם הרעים. כמו במערבונים הקלאסיים. יש אינדיאנים רעים ובוקרים טובים. הבעיה היא ש... וזה מאוד קל להילחם. אתה יודע, אני הטוב, הוא הרע, אין בעיה. מה אתה עושה כאשר אתה מגלה שגם לאויב יש ערכים ושגם אצלך יש בעיות? יש החלשה של היכולת של המלחמה. אם כן, יעקב איננו מסוגל להילחם במצב הזה כשהוא יודע שהוא עלול להרוג את אחרים. מה שאנחנו יודעים שבבוא הזמן בא לידי ביטוי דרך נשמתו של רבי מאיר. ברור. לכן אפשר לומר אפילו שאצל יעקב יש חשש יותר גדול לפגוע בצד החיובי שבצד של האויב מאשר שייפגע הוא. בבקשה. גם אצל משה אנחנו רואים שכשהוא בא להרוג את הזה, כלומר התכוונת למצרי, כן? אז הוא שם לב, כן? ויפן כובחו, ראה שלא עתיד לצאת ממנו משהו טוב. כלומר, יש, אז לכן היה יותר קל לו. כן? אבל זאת אומרת שהשאלה היא שאלה אמיתית. מה עושים במצב כזה? כן? זאת אומרת ש... כן?
יכול להיות שהמקרה הזה מקביל, זאת אומרת, החטא של יעקב, אולי שהחטא של יעקב, שהוא היצר לו הזה, שהוא חושש מלהרוג אנשים אחרים, זה בעצם סוג של חטא שאתה אומר, מה אתה מתעסק עכשיו באנשים אחרים של החשיבות קודמת לאנשי ביתך, כמו שאנחנו רואים היום?
זאת אומרת, אתה אומר שבעצם יעקב הוא לא בסדר. זאת אומרת, אתה אומר, מה?
כי אמרו שפה החטא.
כן, זה חלק מהחטא, אבל צריך להבין, מה בעצם היית עונה? כלומר, מה היית אומר ליעקב? אתה אומר, אנשי ביתך קודמים. האמת היא שגם יעקב יודע את זה. יעקב יודע שבאקם להורגך, אשכם להורגו, הוא יודע את זה. הוא יודע שהוא מחויב להילחם בעשיו. מה אתה אומר?
אני אומר, אני מנסה להגביל את זה לכיוון של מה שקרן היום, הסוג המצד השמאלני אותה, שאומרים כאילו, זה מה שמחליש אותנו.
זאת אומרת, אתה אומר, מה שנקרא יפיות הנפש. כן, מה זה יפיות הנפש? זה ביטוי שהגל השתמש בו, זה הרתיעה מלהשתמש בכוח גם כשאתה צודק. כן? עכשיו, יש לזה שורשים, זה לא דבר שחדר ליהדות מבחוץ, זה בא מבפנים, אצל יעקב זה נמצא. עכשיו, והבעיה היא שיעקב יודע שהוא חייב להילחם, כי הוא צריך להציל את המשפחה שלו. מזה שני הוא יורה ובוכה כאחד. השאלה היא, מה אפשר לענות ליעקב? כן, אז יש לו טענה, אי אפשר להשאיר את זה ככה. התשובה היא פשוטה. אם באמת יש צד ערכי אצל עשיו שראוי להינצל, זאת לא הבעיה שלך לטפל בזה, הקדוש ברוך הוא יטפל בזה. כלומר, אם תהרוג את עשיו, ריבונו של עולם ימצא את הדרך להביא את רבי מאיר לעולם. ולכן כל זמן שיעקב נמצא בעמדה נפשית כזאת, שהוא איננו מסוגל להילחם בעשיו, הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל. חסר לו אותה תכונה נפשית שמאפשרת לו להקים מדינה. ולכן הוא יוכרח להילחם בעל כורחו ולנצח בעל כורחו ולהפוך לישראל. עד כאן להיום. שלום.